לא, הייתי לא עשר הרבה דברים. חבל שאנחנו לא מצלמים את זה.
אולי אנחנו כן.
למה לא מצולם?
מצלמים הכל, אתה עם הרץ אפילו. היית לא עשר דברים?
הייתי לא עשר דברים. עד היום אני לא עשר את הציפורניים שלי, עד זוב.
זה הרגל רע.
זה נכון.
לא יודע, אף פעם לא היה לי את זה.
החשד שלי זה שזה בא מהגירושים של הוריי.
וואה!
בגיל צעיר.
זה הופך להיות פה סשן לא צפוי.
אבל באמת, כאילו, באמת, את הג'י-שוק הפלסטיקי שהיה לי, נשכתי לו את הרצועה.
את הרצועה דווקא.
כן. הייתי לועס שרבולים בתקופה, בבית הספר, בעיקר כזה ביסודי כזה.
תראה, כהורי אני מרגיש צורך...
מוצץ שרבולים.
אני מרגיש צורך לחנך אותך בנקודה הזאת.
טוב, אז נראה לי באמת הגיע הזמן שנשים מוסיקה ונצא לדרך. מה קורה?
מה ניש?
וולקאם לעוד פרק של.
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד.
הזדמנות שוב להרים לחבר'ה מסקסס אקספרס, הפודקאסט לשעבר.
כן.
שעשו לנו את הפתיח המגניב הזה, כיף גדול.
אז הנה ללהקה שלהם, וולפס אוף גלנדייל.
פודקאסט כלכלי שלא עוסק בכלכלה באמת. אבל הוא נורא רוצה לעשות את זה.
כן, הם פשוט לא מספיקים.
לא מצליחים, כן. יש יותר מדי חסויות, אז הם לא מצליחים להגיע לתכלס.
פשוט היה קונספט מושלם.
כן, חבר'ה אדירים. אגב, יעקב התארח אצלם בפודקאסט, אז...
היה כיף.
כן. טוב, נראה שכבר אנחנו פתח מאחורינו, אפשר לבוא ולדבר על חוקי הפורמט, לאלו שמצטרפים אלינו פעם ראשונה, או פשוט אלו שאוהבים לשמוע שוב ושוב את אותם דברים, אפרופו ילדים. אז חוקי הפורמט שלנו הם כאלה.
אם היה לנו תקציב, הייתי עושה פה עכשיו כזה גרפיקה, כזה
אפקטים.
כן, כזה CG, some CG.
מה אמרנו על פוסט-פרודקשן, אבל יעקב?
שאין.
כן.
זה חלק מי.
מה יש בזה? חוקי הפורמט. בכל yes. מקרה, ככה הם. חוקי הפורמט הם כאלה. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אבל נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם המאזינים הפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד.
יס. Yes.
כן.
מאזינים, צופים.
צופים יש לנו עכשיו.
כן, יש גם וגם כן, כנראה. כן. כן.
צריך להתרגל למדיום.
המדיום. אומרים שהמדיום הוא המסר. אז וידאו.
זה המסר.
כן.
כן, כוח וידאו. היית רואה? אתה נראה לי טיפוס של קוויץ' כזה.
אוי, קוויץ'. האמת, אני הכי אהבתי את הכדורסלן סלים.
איך פעם לא היה סאבטקסט בשום דבר? סלים. זה שם היה את בזוקה? שהוא היה, זה מישהו קשוח עם בזוקה או משהו, לא יודע. מישהו שהיה כזה, לא יודע, המסל שלהם.
נשמע מוכר.
אולי, יש לי איזה זיכרון כזה.
אני לא סגור על זה.
כן, תעדכנו אותנו בתגובות. קוויץ'
שתמיד פחד שיהפכו אותו לקטשופ, כי הוא היה עגבנייה.
הוא היה עגבנייה עם משקפי שמש אולי.
כן.
אתה מבין?
היה קול. קול.
כן, עגבנייה זה מגניב. פעם היה קטע כזה, גם היו דוחפים לך את זה שירקות ופירות זה מגניב.
כן, מועצת הפירות, היה להם תקציב עצום. וואי. כוח תפוח היה ממש טוב, אוקיי?
האם זה באמת היה ממש טוב?
אני כל כך אהבתי בילדותי את כוח תפוח, באמת, אבל אי אפשר שלא, הפרסומת הכי טובה לפרי אי פעם,
לא יודע.
יש רק תשובה אחת נכונה.
וזה לא כוח תפוח.
לא הכי מגניב, כוח תפוח כאילו...
היה גם את בננה מן.
היה בננה מן,
נכון, אבל לא יודע על איזה פרי בדיוק אתה חושב עכשיו.
יש רק תשובה אחת נכונה, שזה מנגו, 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 צריך שניים למנגו, שניים למנגו.
שניים צריך למנגו?
אוי, כי זה כמו טנגו, אתה רואה? וואו!
האמת, רק המחשבה לחתוך מנגו, אני צריך לבקש עזרה. אז אני מסכים עם המסר שם.
טוני ריי, אגדת רגעי ישראלית.
רגע.
רגע, באמת... פשוט, זה שיר טוב, חבל שאף פעם לא הוציאו כאילו שיר מלא, שזה רק היה דינגל.
צריך להרים את הכפפה, לא יודע, אולי נשלח איזה משהו, נבקש מינוי אלוש, לא יודע, מישהו ש...
להשלים את זה ב-AI.
ב-AI, בינה מלאכותית. בינה מלאכותית.
מלאכותית.
כן.
כן, כן, זה תת ג'אנר יפה.
בטח.
טוב, אז בואו נצא לדרך ונתחיל את הסיפור שלנו להיום. אוקיי, הניתוחים הראשונים בסגנון של מה שאנחנו מכירים בתור... קריטת אונה.
וואו, מאפס לקריטת אונה בתוך כאילו שלוש שניות.
הם נערכו בסוף המאה ה-19.
כן, לובוטומי.
לובוטומי, כן. אז בהתחלה לא קראו לזה ככה אפילו.
אז איך קראו לזה? לחתוך את המוח.
כזה, כאילו, שחק עם זה. לא יודע.
התעסק שם.
האמת, אני לא זוכר. אני חושב שזה פשוט היה סייקו סורג'רי, באופן כללי.
קסקסה.
עכשיו, משם הסיפור השתכלל, ובשנת 1935, הרופא הפורטוגזי אנטוניו מוניז, הוא ביצע את ניתוח הלובוטומיה.
כל פורטוגזי נשמע כמו שחקן כדורגל.
נכון.
נכון? נכון. קשרה של נבחרת
פורטוגל. אל תדבר פורטוגל. ככה על בני ארצי, בני מולדתי.
כן. לא, קובי מלמד, אולי גם שחקן כדורגל, אבל לא, לא בלבלים שאני חשבתי עליהם.
לא, ממש לא ברמת הרוי קושטה, אבל, אבל כן, אתה יודע, כבעל דרכון.
כן, אזרח.
אני צריך לנסוע להביא את זה.
ממש צריך ללכת להביא את זה משם?
שמע, אין תורים.
אה.
זה הפתרון הכי טוב, לשלם לאיזה מאחר. קיצר, אז אנטוניו מוניז ב-1935 ביצע את ניתוח הלובוטומיה המודרני הראשון, והוא קיבל את ההשראה שלו לסיפור הזה מהרצאה של שני מדענים מאוניברסיטת יייל, שדיברו על ניתוחי מוח לקופים.
אוקיי.
המדענים כזה סיפרו שהקופים הפסיקו לצעוק כל הזמן, והם הפגינו שלווה ואושר של ילדים.
טוב, של ילדים, זה דרך אחת כאילו להגדיר את זה.
כן. אז הוא כזה, אם לקופים זה עובד, אז...
הרבה דברים עובדים ככה, לא?
המדע אהב לעשות את זה, כן.
אוהב לעשות את זה, אני חושב.
כן, עדיין. כן. נכון, אבל כאילו, פה... כן, זה כזה, שני חבר'ה מספרים שהם עשו את זה לקופים, אז אולי אני אנסה את זה גם.
כן.
זה היה ממש בלבל הזה.
תשמע, אם אתה לא מסכים איתי, do your own research. זה כל מה שאני אומר.
אני חושב שזה מצולם גם כשאתה אומר את זה, זה לגמרי וייב של ג'ו רוגן פה.
לשם אנחנו מכוונים.
וואי, חלום שלי.
שמה?
לקבל סכום כזה בספוטיפיי. זהו,
זה פה מסתיים.
כן, כן, זה הקשר היחיד. וכאילו להיות שדר ב-UFC, נראה לי גם מגניב.
כן.
היית רוצה לשדר ביחד אירוע MMA?
הייתי שמח לשדר ביחד אירוע MMA.
חלום שלי, בואו ננסה להרים את זה.
להרים את האירוע פשוט בשביל לשדר אותו.
יש אירועים בישראל, לא? אולי הם צריכים שדרים, בואו נשאל.
אוקיי.
קיצר, ניתוחי לובוטומיה, מה שאנחנו באמת מכירים בתור קריטת אונה, איך אתה מדמיין את זה?
שחותכים את הראש, את הגולגולת, מורידים איזה חתיכה יפה כזאת.
כזה, lop it down.
ושמים בצד.
שמים בצד.
כן.
אוקיי.
לא יודע, משרים במים, לא יודע מה עושים עם זה. אין לזה שימוש יותר.
זה תמיד הולך לצנצנת.
כן.
מוח זה תמיד בצנצנת.
צריך לתפור היטב היטב, ו... לא יודע, עושים כזה ככה, על הראש יהיה בסדר.
כמו בטיח,
לא, כאילו שסיימת לקחת משהו מהבגאז' ואז אתה כזה דופק שיסע, כזה.
יפה. האמת שגם אני דמיינתי קריטת אונה בתור אשכרה קריטה ולוקחים את זה החוצה, אבל זו לא באמת קריטה של אונה. כאילו לא לובוטומיה לפחות, מדובר בניתוח שבעצם מנתקים, כאילו אני לא מנתח מוח, אז אולי אני לא מדייק בדיוק בפרטים, אבל בעיקרון מנתקים את הקשר שבין האונות הקדמיות במוח.
אוקיי, מה זה, פשוט כאילו זה יותר כזה, התרת קשרים כזה?
כאילו, כן, פייברס כאלה שמנתקים, או לחלופין שהורסים את רקמת המוח הקדמית.
נהרוס בניתוח נשמע...
כן.
כן.
אז ככה זה עובד, מסתבר. עכשיו, אחת התוצאות של הדבר הזה היא ניתוק בעצם... פשוט מין ניתוק בין הרגש לאינטלקט של הבן אדם. כאילו, סוג של כזה מטומטם אבל מאושר כזה, הרבה פעמים.
אז זה בדיוק מה שאומרים, האמת שמעתי את זה מהכיוון ההפוך על ילדים, שהרבה פעמים, שוב, זה חוזר לנושא הזה, שאתה מנסה להסביר להם דברים בהיגיון הרבה פעמים, ואתה לא מצליח. ובגלל זה גם הנטייה לדבר דרך רגשות, ופחות דרך לוגיקה. זה, תמיד מייחסים את זה לזה שהחלק, האונה הקדמית, לא התפתחה עדיין. אז אתה מדבר פה על לעשות ריברט לתהליך הזה.
כן, בעצם.
בוא נחזור אחורה.
זה הסיפור של הדבר הזה. המטרה של הניתוח במקור זה כדי לנסות כביכול לרפא מחלות נפש, או הפרעות קוגניטיביות למיניהן. עכשיו, דוקטור מוניז הפורטוגזי דיווח שמתוך 20 הניתוחים הראשונים שלו, 7 מהפציינטים רופאו לחלוטין.
רופאו לחלוטין ממקרים שונים.
ממה שהפריע
כן,
להם.
אוקיי.
שבעה נוספים הפגינו שיפור ניכר, והשישה האחרים לא הראו שינוי, או שהמצב שלהם נהיה גרוע יותר.
אוקיי. אבל כולם שרדו את התהליך הזה.
וכן, לפי מה שהוא אומר, כן. דוקטור מוניז.
כן.
אוקיי, אז כאילו זה ממש כאילו שליש, שליש, שליש.
כן.
בעצם.
הוא יכול להתייחס לזה כאילו שני שליש היה הצלחה.
כן. סוג של הצלחה כן. בחלק מהמקרים. הוא הקפיד להדגיש שהניתוח הזה הוא מוצא אחרון בהחלט, כאילו רק אחרי שבאמת ניסית הכל, כל טיפול אפשרי, רק אז עושים לובוטומיה.
אני בטוח שפסט פורורד לא כזה הרבה, ועושים לובוטומיה על ימין ועל שמאל
בלי. אני לא יודע על מה אתה מדבר. הוא זכה בפרס נובל לרפואה ב-1949. אשכרה. על הסיפור הזה.
וואו.
על, כן, על קריטות אונה. סבבה, אבל אנחנו לא מדברים על דוקטור מוניז, אנחנו נדבר על וולטר ג'קסון פרימן השני.
השני, כן.
שהוא נולד ב-14 בנובמבר 1895 בפילדלפיה. תמיד.
מקום שתמיד מושך סיפורים טובים.
אנשים שבועים. סבא שלו, איש עם שם נפלא, קראו לו ויליאם ויליאמס קין.
באמת שם טוב.
ויליאם ויליאמס.
כן, ישראל ישראלי.
הוא היה מנתח המוח הראשון בארצות הברית אי פעם. וגם אבא של וולטר, יענו וולטר ג'קסון פרימן הראשון, הוא היה רופא מוערך מאוד באמריקה. וולטר פרימן למד באוניברסיטת ייל, ומשם הוא התקדם ללימודי נוירולוגיה באוניברסיטת פנסילבניה. הוא סיים את הלימודים שלו בהצטיינות, ואז דוקטור פרימן הפך לנוירולוג הראשון בוושינגטון די-סי.
אוקיי.
שם הם חייבים עזרה עם המוח.
שם כולם קוקו.
הוא עבד בבתי חולים, הוא ניהל מחלקות, הוא גם עמד בראש מחלקת נוירולוגיה באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון היוקרתית.
איש מוצלח.
כן. בינתיים, באמצע שנות ה-40, המצב בבתי החולים הפסיכיאטרים באמריקה, או כמו שקראו לזה, אנחנו אומרים את זה הרבה, אז קראו לזה בתי משוגעים פשוט, המצב שם היה מזעזע. ממש מזעזע. במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, כשכל הלוחמים חזרו הביתה, והמערכת פשוט לא ידעה איך להתמודד איתם.
כן.
וזה בטח הולך לקרות גם פה.
בטוח.
אז בשנת 1946 התפרסמה כתבה ממש מפורסמת כאילו ב-Life Magazine, שהראתה, יש שם מלא צילומים, נורא, שפשוט הראתה את המצב המחריד בבתי החולים הפסיכיאטרים, אנשים כאילו כפותים, שוכבים על הרצפה, מלוכלכים,
נורא.
בתוך משהו שנראה כמו צינוק, כל מיני, באמת, דברים נוראים. האומה האמריקאית, הזדעזעה ממש, ולכולם היה ברור שמשהו צריך להשתנות בסיפור הזה. עכשיו, בינתיים, במקביל, דוקטור וולטר פרימן היה משוכנע שבמקרים שבהם חולי אגבת או חולי דלקת המוח מפגינים שינויים התנהגותיים, זה משהו די נפוץ במחלות האלה, זה בגלל שיש סיבה פיזיולוגית שגורמת לאותם השינויים. הוא בעצם אחד הראשונים שאומר, היי, אם מישהו משתגע פתאום, אז יש לזה סיבה פיזית, וזה לא רק עניין נפשי שאתה לא יכול לראות. עכשיו, היום אנחנו כאילו יודעים שזה...
נכון.
כמעט בכל המקרים זה נכון. זה באמת בגלל איזשהו קטליסט פיזי. והוא רצה לפתור את זה באמצעות ניתוח.
כמובן.
בעיה קטנה, הוא נוירולוג.
נכון.
הוא לא כירורג.
אז מה עושים?
הוא לא יודע לעשות ניתוחים, הוא לא מוסמך לעשות ניתוחים. אז הוא מצא איזה מנתח, איזה מישהו שקוראים לו ג'יימס וואטס.
כן.
וביחד הם התחילו לחפור במוחות של אנשים.
אה, נחמד.
כן. בהתחלה הם עשו את זה במוחות של אנשים מתים, כדי להתאמן.
כן.
לא יודע איך הם ראו אם יש שיפור.
לא, הם על הטכניקה.
כן. ועל הדרך הם המציאו את השם לובוטומיה.
אהה.
בספטמבר 1936 ביצעו פרימן וואטס את הניתוח הראשון שלהם על פציינטית חיה. אישה בת 63 בשם אליס המט.
המט?
שסבלה מדיכאון חריף ונדודי שינה. עכשיו, דוקטור פרימן סיפר מאוחר יותר שהניתוח היה הצלחה אדירה, ושגברת המט מסוגלת כיום ללכת לתיאטרון וממש ליהנות מהמחזה.
איזה... זו הדוגמה.
כן.
כן. הוא לא מתייחס לשאר ההיבטים בחיים שלה.
לא, היא כאילו יכולה לשבת שם בשקט ולהיות מרוצה.
כן. תראו, לפני כן היו לה נדודי שינה, עכשיו היא יכולה ללכת לתיאטרון ולהיות מרוצה.
ברור. לפי פרימן and Watts, מתוך 623 הניתוחים הראשונים שהם עשו,
כן.
ביחד, ל-52% הייתה השפעה חיובית על הפציינטים.
כן. מה זה אומר על ה-48% האחרים?
גם מה זה אומר כאילו השפעה חיובית?
שיפור במצב.
מה זה אומר?
יכולים ללכת לתיאטרון וליהנות מהמחזה.
כן, זה כאילו זה הכל נורא סובייקטיבי.
ברור.
בסיפור הזה.
זה לא מדיד.
כן, אין פה שום דבר של כזה, היא... כאילו ראיינו אותה והיא מעידה ש...
זהו, אמורים להיות שאלונים וראיון מסודר שלפני ואחרי, ולהבין כאילו איך הבן אדם תופס את המציאות, את כן. החיים, את הדברים כאלה, תחושות.
כן. מתוך ה-48% שהמצב שלהם לא השתפר, 15% מהמנותחים, 15% מהמנותחים, לא מתוך ה-48%,
כן.
15% מכלל המנותחים מתו במהלך הניתוח או זמן קצר אחרה. זה... כן.
כן.
זה לא עובד כל כך
לא.
טוב. אבל בנוסף לכל זה, יש עכשיו עוד בעיה. דוקטור פרימן מאוד לא היה מרוצה מזה שהניתוחים לוקחים יותר מדי זמן.
גם לוקח לו שעות, גם הוא הורג לי 15%.
כן.
לא מתאים.
לא, לא. זה לא יעיל, זה לא יעיל.
לא יעיל, בדיוק.
אחוזי האפיזנסי לא מספיק טובים. אז הוא פיתח שיטה חדשה ומהירה יותר, שזכתה לכינוי שיטת דוקרן הקרח.
דוקרן הקרח.
The ice pick method.
אני לא בטוח שאני רוצה לשמוע, אבל בסדר.
אתה תשמע.
כן.
קוראים לזה ככה, כי פרימן ביצע את הניתוח באמצעות דוקרן קרח.
הוא פשוט היה מה דופק להם בראש עם ה...
מצמיד, הוא כאילו... מצמיד את זה כזה פה, כזה, בין העין לאף כזה, בחיבור של העין ואף כזה, ודופק על זה עם פטיש.
כן.
וכזה נכנס פנימה כזה.
מה זה הדבר הזה? מה זה הקומבינות האלה? אני לא מבין.
הוא משחק בפנים כזה.
עכשיו אתה יושב עם רופא, הוא אומר לך, תקשיב, בגדול, אתה הולכים, מרדימים אותך, נכנס לך עם דוקרן קרח מפה.
כן, בהרדמה מקומית, יש לציין.
לא מרדימים אפילו.
הרדמה מקומית.
נכנס לך עם דוקרן קרח מפה.
נתן לך כמה שוקים חשמליים לפני זה.
שמה זה עושה?
זה מרגיע.
זה מה?
זה מרגיע אותך.
זה מרגיע אותך. אתה בטוח שזה הרגיע אותי?
ואז קצת הרדמה מקומית, ואז
דופק, נותן עבודה.
עם הפטיש ניצל על הדוקרן קרח.
מה זה הדבר הזה? חברת חשמל לא...
וככה, אני עושה לך איזה צ'יק צ'יק צ'יק, טק טק טק, צ'יק צ'ק, 10 דקות אני בחוץ. 10 דקות אני בחוץ. זהו. בים בם בום, אתה יכול ללכת לקולנוע בערב, ג'וני.
אם תחיה עד אז.
כן.
כזה.
מישהו יוכל לקחת אותך לשם.
כן, מבין הפציינטים ששרדו את הניתוח, כן. זה כבר יותר מ-52% שמראים תוצאות חיוביות. תחשוב על זה ככה.
זה נכון.
זה הכל איך אתה מציג את הגרפים.
אתה צודק. את הניתוח הראשון בשיטה החדשה, פרימן ביצע ב-1945, בינואר 1945, לבד. בלי המנתח.
ברור, לא צריך אותו. בשביל זה צריך עזרה.
זה לוקח יותר מדי זמן. עזוב, להביא אותו וזה.
אפילו למנגו צריך שניים, אבל...
מנגו מה?
אבל כדי לדפוק למישהו דוקרן קרח במוח...
קטומו יחו.
לא צריך יותר מזה.
זה נכון. יום אחד דוקטור ווטס הגיע למשרד בלי להודיע מראש. והוא כאילו פותח את הדלת והוא רואה שם
זה רואה טיק 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 זה מה שהוא קולט שם טיק 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 זה מה שהוא רואה
כן ולא היה לו מושג
הוא לא הבין מה הוא רואה בכלל
הוא ראה את דוקטור פרימן באמצע עם דוקרן קרח במוח של מישהו ווואטס כאילו התחרפן מה נראה לך שאתה עושה צורח בלגן וכאילו מיידית הקשר ביניהם נותק ממש כמו האונות במוח של הלקוח
ממש כמו הקשרים האלו טיק טיק טיק
אז וולטר פרימן כאילו יוצא עכשיו לקריירת סולו
כן
לא צריך יותר אף אחד. הוא קנה ון.
מה, בשביל הגרופיז כאילו? מה זאת אומרת?
בשביל לנסוע coast to coast כזה, לקחת את הטור שלו on the road.
שיהיה לו מקום.
קנה ון, השמועה מספרת, זה לא אושר, אבל השמועה מספרת שהוא קרא לוון שלו, לבוטומוביל.
אם, כאילו, אתה יודע, אין שם ראוי מזה.
אז הוא באמת יצא לסיבוב ברחבי ארצות הברית.
מזל שהוא לא היה גניקולוג, אז היה קוראים לזה פוטמוביל. והשם הזה תפוס הרי, זו הבעיה.
כן. זה באמת, זו הבאסה בכל
הסיפור. כן, זו הבעיה, זו הבעיה.
זכויות יוצרים, זה כבר רשום.
זה העניין העיקרי פה.
אז פרימן יוצא כאילו לסיבוב ברחבי ארצות הברית, הוא מחפש אנשים לנתח, הוא קרא לזה, הוא קרא לחיפוש הזה, הוא קרא לזה headhunting, צד ראשים.
תשמע, בכל מה שקשור לברנדינג, יש לו את זה.
כן, הוא עכשיו רינו ריינס ברנגד בעצם.
כן, כפרה עליו.
כן, he was a doctor and good at his job.
אפילו לא צריך את הבובי סיקס קילר שלו.
נכון, לגמרי סולו בעצם. אבל הוא לא באמת היה צריך לחפש יותר מדי פציינטים?
לא, הם היו מגיעים אליו?
אנשים עמדו בתור.
עמדו בתור כדי לקבל את הדוקרן קרח הזה בראש.
כל מקום שהוא הגיע אליו, אנשים חיכו בתור, רופאים היו מפנים אליו נונסטופ.
וואו.
נונסטופ, פשוט באמת היה יוצא מהוון, ואנשים מחכים לו בתור כאילו ביציאה, עוד לפני שהוא נכנס כאילו לקליניקה. עכשיו, הוא סיפר בתקופה הזאת, הזמן עובר מהר יותר כשאני מחפש לקוחות ומנתח.
כן. אין כמו כאילו ליהנות. הזמן אף כשנהנים
כן,
כזה?
כן, אין כמו ליהנות מהעבודה כן. שלך. והוא קינה את הניתוח שלו, ילדות יזומה. יענו, surgically induced childhood.
כמה הוא משקיע בטרמינולוגיה ובמיתוג?
כן.
surgically induced childhood?
כן.
וואו, זה גאוני. זה באמת, זה פשוט גאוני.
זה גם מאוד מתאים למה שקורה שם, אתה פשוט כאילו כבוי לחלוטין, כן. כאילו מסיים עם זה, גם אם אתה במרכאות בטוב מהסיפור, אתה כאילו...
מה שהוא לא סיפר זה שהמחזה שהם הולכים אליו בתיאטרון, אחר כך ונהנים ממנו, זה מני ממטרה. זה הוא שכח לספר. אבל נהנים, וזה בתיאטרון.
בגלל שהוא הפך לסוג של סופרסטאר של ניתוחים בתקופה הזאת, דוקטור פרימן התחיל להפוך את כל הסיפור הזה להצגה. הוא היה עושה ניתוחים ביד ימין. הוא היה עושה ניתוחים ביד שמאל. הוא היה עושה ניתוחים בשתי הידיים במקביל לשני אנשים שונים, דופק להם
מה?
שק! כן. היה גם את זה.
וואו.
מול קהל, כן,
כאילו,
היה קהל.
כאילו, שואו ביזנס.
כן, ממש, דובר, עסקה! שני פטישים.
מסובב את הפטישים כזה, כמו איזה תור, ופח! מתלבש כמו תור לאירוע. זה טרלול.
זה נהדר. הוא אפילו היה עושה טריקים כאלה בהתחלה, כזה, איפה הדוקרן? הופה! הנה הדוקרן, אמיתי.
די, נו.
כן, כן. פעם אחת באמצע ניתוח, מישהו מהקהל ביקש מדוקטור פרימן להצטלם. כאילו, באמצע הניתוח, אז הוא כזה, לא כשאני עם הזה.
אל תעשה שכונה.
אז הוא השאיר את הדוקרן רגע במוח של הבן אדם, לקח כמה צעדים קדימה, התקרב למצלמה, הצטלם, חזר, הלקוח מת בזמן הזה.
קורה. סיכונים של המקצוע.
תמונה טובה, אבל נמצא. הוא נהג לכתוב בגאווה ביומן שלו על רופאים אחרים שנכחו בניתוחים שלו, והתעלפו באמצע, או הקיעו, או כאילו כזה, זיזעתי אותם.
רופא.
רופאים אחרים.
כן.
כן, הוא דוקטור. נוירולוג.
כן.
בכיר.
עכשיו הוא מנתח גם.
זה... כן, נכון. דוקטור פרימן ביצע את הניתוחים שלו בשיטה של פס ייצור בשלב הזה. הוא כזה נורא, אתה יודע, זה אמריקה והכל, כאילו פס ייצור נורא מודרני ומגניב בתקופה הזאת.
כן.
אז הוא כזה לוקח את השיטה האמריקאית של היעילות ומשתמש בה גם פה, כזה. פעם אחת הוא ניתח 25 נשים ביום אחד.
וואו.
ניתח.
ניתח.
כאילו.
בוא, מה הוא עושה שם?
סקה.
שלומית בונה סוכה כזה.
סקה.
זה הרעש.
סקה.
ככה. ניתח.
ניתח. כן, היה שבוע אחד שהוא עשה 110 ניתוחים. בשבוע. ניתוחים. ניתוחי מוח.
שוחט.
וכמובן שהוא גם תזמן את הניתוחים שלנו, זו לא פעם ראשונה, היה לנו פעם בעבר רחוק באפליקציות הפודקאסטים, היה לנו פרק על, על מנתח שכל הזמן ניסה לשבור סיי זמן.
נכון.
נכון, של קריטת רגל, כן, קריטת כן. יד וזה, רצה לעשות את זה כמה שיותר מהר, אז גם פה הוא כל הזמן ניסה לשבור את הסיי של עצמו, כל הזמן ביקש מאנשים שיתזמנו אותו.
תשמע... בסוף זה, בסוף אתה צריך ליהנות מהעבודה. אם אתה לא נהנה מהעבודה, מה, בשביל מה קמת בבוקר?
אם אתה לא יכול לייצר לעצמך את הכיף.
כן.
אתה יודע, עבודה זה עניין שוחק. אתה כל פעם עושה את אותו דבר, כל פעם עם אותו הדוגרן, מקשקש ככה.
הוא גם נורא לבד, אין לו שם, אתה יודע, חוויית, חוויה משראית, תרבות עבודה שם וזה. כן. הוא צריך לייצר לעצמו את הקלצ'ר.
נכון. כן,
זה לא קל.
קשה לדבר עם הפציינט באותו הזמן. כן. למרות שהוא בהרדמה מקומית, אז אולי אפשר דווקא.
כן, אבל איזה פציינטים מגיעים אליו?
זה לא אנשים שכיף לדבר. על מה
תדבר איתם? אולי אחרי הניתוח לדבר איתם, זה יותר מעניין.
הם בטוח יקשיבו לך יותר טוב.
אולי. בטוח יהיה יותר כיף איתם. לא משנה מה התוצאה.
כן. עכשיו, בכל עיר שהוא הגיע אליה, הוא תמיד היה מזמין עיתונאים כדי שיצלמו ויכתבו עליו לעיתון וזה. עכשיו, העיתונאים היו משתפים פעולה, וכאילו, הוא קיבל מחמאות מקיר לקיר, כמעט מכל גוף תקשורת שדיבר איתו, היו כתבות מפרגנות בטיים מגזין, בלייף מגזין.
כמובן, טיים ידוע שהם מפרגנים תמיד לאנשים הנכונים.
בעיתונים גדולים ברחבי ארצות הברית, כמו ניו יורק טיימס, ניוז וויק, כאילו, כולם פשוט כותבים עליו, ויש צילומים שלו, הוא כזה עם דוקרן כזה,
עם הדוקרן, נוטף דם כזה.
הוא התחיל בתקופה הזאת להסתובב עם, כאילו, גם... כזה להיראות כמו סופרסטאר, כזה עשה לעצמו כזה זקן צרפתי, התחיל להסתובב עם כובע רחב שוליים.
מה, הוא אנדרטייקר כזה?
מקל הליכה.
די, נו.
כן, והייתה לו מזוודה מהודרת שבה הוא החזיק את הציוד שלו, ששם היה, הוא קנה לעצמו דוקרן חדש,
כן.
דוקרן קרח מצופה זהב.
שהייתה לו בחריטה כזה, בטח, וואו, דוקרן זהב.
דוקרן זהב, שנכנס לך למוח. תחשוב איזה כבוד זה, לפציינט.
לא נראה לי שזה כל כך מכובד.
אתה לא חושב.
זה גם כאילו הכי לעשות צחוק מהאנשים, באמת.
דוקטור, למה לי לא הוצאת את הזהב? הזהב!
מגיע כמו איזה סלוודור לסנוקר פותח, מבריג את הדוקרן.
קצת עם הצ'וק.
נותן לזה מישהי בקהל, תנשפי עליו, כזה על הדוקרן. בלי להסתכל, כמיני כאלה.
אתה אומר, איך הורי הגן? עשב, בוודאות, בוודאות היה כזה. אין מצב שלא. בזכות דוקטור פרימן, ניתוחי הלובוטומיה הפכו להצלחה ענקית באמריקה, כלומר, בשלב הזה כבר
יש... הצלחה מסחרית, אני מניח.
כן, כבר עוד אנשים עושים את זה, לוקחים ממנו השראה, הוא עושה הדרכות לרופאים.
וואלה.
מקבל גם על זה כסף.
ברור.
בתי חולים ורופאים ברחבי ארצות הברית אימצו את השיטה שלו. פרימן היה אוסף קבוצות של פסיכיאטרים כדי ללמד אותם איך לעשות את זה. אז עכשיו זה אפילו כבר לא נוירולוגים שעושים את זה, זה פשוט פסיכיאטרים שעושים את זה, כי זה ניתוח שאמור לטפל בהפרעות נפשיות.
והם רופאים, אז כאילו, למה לא?
מבינים בנפש האדם.
כן.
במהלך הקריירה שלו...
נפש האדם זה דבר עדין, צריך לטפל ב... עם דוקרן קרח למוח, עם פטיש. זה לא כל אחד יכול לעשות.
כן, בוא...
אבל כמעט כל אחד.
אני אראה לך את... אני אראה לך את שיטת האסקימו שלמדתי.
וואו.
בטוח היו לו כינויים לכל מיני דרכים לעשות את זה כזה.
האיגלו.
זה הפילדלפי הסלאם.
כמו מנות בדניז כזה. גאד.
The triple double. במהלך הקריירה שלו, ביצע וולטר פרימן בעצמו בערך 3,500 ניתוחים.
בערך.
בערך. חלק מהפציינטים שלו החזירו לחזור לעבודה.
וואלה.
אחרים רבים מתו. אחרים נשארו במצב של פחות או יותר צמח.
אוי.
ממש כאילו, לפי הערכות, החלוקה של כאילו, השתפר... נשאר בערך אותו דבר, או נהיה ממש גרוע, סלש מת, ממש כאילו שליש, שליש, שליש.
וואי.
אלה הערכות. ושוב, כאילו, כל הסיפור הזה גם, העניין של הניתוח הצליח, זה כאילו, שוב, נורא סובייקטיבי.
נכון.
אין פרמטר ברור לכאילו מה טוב, מה לא טוב. וגם כאילו הסיבות לבצע את הניתוח, בניגוד למה שאמרנו בהתחלה לדוקטור מוניז, פה כאילו הסיבה די משנית. כאילו כל מי שבא אליו הוא פשוט כאילו עושה את זה. אז גם כל כך פשוט, אז כאילו זה מכיר.
כל מי שרוצה, הוא ידקור לו את המוח.
כן, כל מי שרופא מפנה אותו אליי גם, אני אעשה את זה בשמחה. היו אנשים שניגשו אליו לניתוח בגלל שהם סבלו מאלכוהוליזם. היו אנשים שהלכו אליו בגלל שהם לא הצליחו להסתדר עם סמכות.
פשוט כל סימפטום שהוא.
כן, או אנשים שפשוט לא מצליחים להתרכז כל כך.
כן?
בוא נחפוך במוח.
כן.
במקרה אחד, פרימן ניתח ילד בן 12 שהגיע אליו בגלל שאימו החורגת לא אהבה את האישיות של הילד, במרכאות.
אז צריך לשנות את האישיות.
אין דרך טובה יותר. כן. לעשות את זה פיזית בתוך המוח.
כזה בזמן שהוא מדבר, הוא כבר שולף את הדוקרן כזה, טיפה משחיז אותו כזה. כן, כן, אני שומע אותו אומר,
דוקטור, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה להתמודד.
שימי פה ראש רגע.
הילד הזה מחרפן אותי, אני לא...
הוא בדיוק מסיים.
הוא לא שלי, אפילו.
האם הוא אי פעם משתמש בזה כדי לדקור קרח בכלל?
התשובה היא, הדוקרן הראשון שהוא השתמש בו, הוא פשוט הוציא אותו מהמגירה, כאילו, מהבית, כאילו.
כן.
דוקרן שהיה לו בבית, כן. כי הוא השתמש בו.
יש את זה בכל בית.
השתמש בו באייסבוקס שלו, אתה יודע, בתקופה ההיא מקררים פחות היו נפוצים, וזה פשוט לקח את המגירה.
מקררים לא היו נפוצים, אבל ניתוחי מוח כנראה שכן.
כן. ככה מדע והטכנולוגיה התפתחו במקביל. הילד הזה, אגב, הילד בן 12 הזה, קוראים לו הווארד דלי, והוא חי עד היום. בשנת 2007 הוא הוציא ספר בשם My Lobotomy. הקטע הוא שהוא לא זכר את זה בכלל. הוא לא זכר את הניתוח, לא היה לו מושג, הוא כאילו הרגיש שמשהו לא בסדר, שתמיד היו לו דברים שהפריעו לו באופן קוגניטיבי וזה. הוא עבד, כן? הוא כאילו אדם מהשורה שעבד, הוא עבד בתור נהג אוטובוס ומדריך נהיגה וזה. ופשוט כאילו התחיל לחקור מה הסיפור. מצא מסמכים, מצא תיעודים של ההורים שלו, ההורים שלו כבר מתו, אז הוא כאילו פשוט הלך אחרי זה, וגילה שבגיל 12 הוא עבר...
מטורף.
את הניתוח המשוגע הזה. ספר מדכא רצח, מומלץ מאוד.
אוקיי.
הניתוח הכי מפורסם שוולטר פרימן ביצע, זה עוד בתקופה שהוא כן היה עם וואטס. הניתוח הכי מפורסם שהוא עשה היה לרוזמרי קנדי, שהיא האחות הגדולה, של JFK, רוברט קנדי, טד קנדי, האחות הגדולה שלהם. רוזמרי נחשבה על ידי משפחת קנדי למוגבלת או מפגרת, קראו לה. היום ידוע שהיא ניהלה חיי חברה, היא כתבה ביומן, כנראה שהסיפור זה שהיו לה לקויות למידה, וכאילו עיכובים התפתחותיים קצת, אבל כאילו עדיין בן אדם מתפקד.
כן.
וסבבה. אבא שלה, ג'וזף קנדי, לא אהב את מצבי הרוח של רוזמרי, וחשש שהיא עלולה לפגוע בסיכויים של הילדים שלו בפוליטיקה.
אשכרה.
של כאילו, אם העיתונות תגלה, כן. אם הציבור ידע וזה, היא הוסתרה מעיני הציבור והתקשורת עוד לפני הניתוח, ואז בגיל 23... אבא שלה לקח אותה לדוקטור פרימן ודוקטור וואטס, אחרי שמספר רופאים המליצו לו על לעשות לה לובוטומיה, כדי להרגיע את התנודות במצבי הרוח שלה. פשוט ככה. הניתוח השאיר אותה במצב שבו היא פשוט בהתה בקירות כל היום.
אוי.
לקח לה עשרות שנים ללמוד מחדש איך ללכת.
וואי.
אבל בכל זאת נשארה בחיים הרבה שנים, היא מתה ב-2005.
המון שנים.
כן, באיזה גיל, אני חושב זה היה גיל 86, משהו כזה. השמועה מספרת שהסיפור של רוזמרי הוא הסיבה העיקרית לזה שאחותה, יוניס קנדי, היא זו שהקימה בשנות ה-60 את הספיישל אולימפיקס.
אשכרה.
השמועה מספרת שזה בגלל זה.
יש בזה היגיון מסוים.
כן. היא כאילו בהמשך חיי הטענה.
זו משפחה מטורפת.
ממש. כאילו באמת...
הכל קרה שם.
הכל. דברים שליליים, דברים חיוביים, דברים משוגעים.
כן.
דברים אפלים מאוד. כן, הם באמת פשוט משפחה פסיכית לגמרי. כאילו אי אפשר לעשות עליהם פרק בגלל שזה כאילו ייקח איזה שישה פרקים, נראה לי. אבל אולי שווה לי... בוא נדבר על זה. זה מעניין, זה מעניין. בשנת 1954 יצאה לשוק התרופה הפסיכיאטרית תורזין, מכיר?
אולי מכיר גלגולים של זה.
כן, יש לזה היום כל מיני שמות אחרים גם. התרופה שווקה במקור בתור לובוטומיה בכדור. התרופה נמצאת בשימוש עד היום, והיא משמשת בעצם בטיפול בהפרעות סכיזופרניה, או בטיפול בהפרעה דו-קוטבית. ועכשיו, ברגע שזה יוצא ואנשים מתחילים להכיר את זה, פתאום כבר לא מזמינים את דוקטור פרימן.
פתאום לא דחוף להם לקבל דוקרן בפרצוף.
מה קרה?
מה קרה? פחדנים.
מה קרה? מפחיד אותך.
אל תתקרב לי לעין עם זה. זה לא יאמן המסחור, אבל האמריקאיות הממסחרת של הדבר הזה לאורך כל הדרך. מה כאילו ה... ון של הטורים, ועד השואו, ואז שניים ביחד, והדוקרן זהב, ועד ל... טוב, בואו פשוט נפיץ את זה להמונים עם גלולה, שכאילו תשובה כזה, זה פשוט לא יאמן.
כן. אבל זה כאילו, זה כדור שבאמת, כאילו, זו תרופה שבאמת עוזרת לאנשים, ובאמת נמצאת בשימוש עד היום.
אבל המיתוג.
אבל כן, למתא את זה בתור, כן, אתה לא צריך את הניתוח הזה, בוא נעשה לך את הניתוח הזה עם כדור קטן שאתה בולע.
כן.
כן. אז באמת, פתאום כבר לא מזמינים אותו לעשות הרבה ניתוחים, ובתקשורת התחילו לכתוב על ההשפעות השליליות של לובוטומיה.
נכנסו אינטרסים.
כן, פתאום מתחילים לדבר נגדו וזה, אבל פרימן כאילו לא הסכים לוותר. הוא נסע למקום שבו תמיד יש הרבה וקוז שלא מאמינים ברפואה המודרנית, קליפורניה. ושם הוא התחיל לשווק את הניתוחים שלו לעקרות בית עצובות.
כן.
שכזה, אם את לא מסופקת מהחיים שלך, כי את בבית כל היום, ואת לא מצליחה להגשים את החלומות שלך.
כנראה מה שאת צריכה זה דוקרן בראש.
כן.
כן. בואי.
פשוט ככה. משם הוא עבר לנתח בעיקר ילדים. חלק בגיל 17, לפעמים בגיל 4.
אוי ואבוי.
זה זוועה.
נוראי.
באמת זוועה. או חולי סרטן בשלבים מתקדמים, בגלל ש... בוא נקה לך על הכאב.
מה שלך להפסיד.
כן, אתה לא רוצה להיות בהכרה כל כך, נכון? כי כל יום כואב לך ממש ממש.
המותג שלו, הוא נכנס לפינה, אז הוא פונה לשווקים חדשים.
כן.
כן.
פשוט להקל.
כן.
אז זה מה שעושה, ב-60s הוא גבה $25 לניתוח.
שזה בכסף של היום.
או, תלוי מן הסתם באיזה שנה, אבל משהו באזור $250
עדיין, לניתוח. זה לכל כיס.
כן, כאילו, 25 bucks a pop.
זה כמעט כאילו שהוא לא עושה שם כלום, חוץ מלדקור אותך בראש, כן.
שכה!
זה הרעש, כן.
בשנת 1967, דוקטור פרימן ניתח מישהו בקליפורניה, והוא פגע באיזה כלי דם בדרך. הפציינט מת אחרי 3 ימים, ופה הרשויות בקליפורניה כזה, טוב, אולי די עם זה.
כן.
אז הם פשוט שללו לו את הרישיון.
היה רישיון לדבר הזה?
היה לו רישיון לעסוק ברפואה. אז עכשיו, גם את זה אין לו. ופה בעצם נגמר הסיפור שלו כרופא. וולטר פרימן מת מסרטן בסן פרנסיסקו, ב-31 במאי 1972, בגיל 76, לא ידוע אם בחודשים האחרונים שלו, כשהוא סבל מהסרטן, אם הוא עשה גם
אם
לעצמו.
אם הוא נתן איזה דקירה שם.
כן, אני בספק.
כנראה שלא.
זהו, נציין על הדרך שבישראל גם בוצעו לובוטומיות בבתי חולים פסיכיאטריים משנות ה-30, ככל הנראה עד סוף שנות ה-50 לפחות, אם לא יותר. יש כל מיני סיפורים על, כאילו, מצאתי כל מיני כתבות על עדויות של פציינטים בבתי חולים פסיכיאטרים ב-90s, בשנות ה-2000 אפילו, שמספרים שכזה אימו עליהם, של כזה, אם תתנהג לא יפה ואם תמשיך להתפרע, אז נעשה לך. כן.
מקומות מאוד קשים.
ממש.
זה בלי ספק, הזכרת את זה מקודם, זה אחד הדברים שאצלנו פה במדינה... יצטרכו לקבל תשומת לב יתרה. בטח בעקבות המצב עכשיו, כן. של המלחמה.
כן, דיברנו ספציפית על לוחמים, אבל כאילו זה...
נוגע לכולם, אני
ממש
חושב.
ממש, כולם.
מערך בריאות הנפש בארץ הוא דבר לא מאוד מתפקד.
כן.
והוא הולך
האנשים שעוסקים בו טובים מאוד.
כן, אבל כמו הרבה מערכות, זה מערכת שמיובשת, מערכת שלא מקבלת את המשאבים הנדרשים. זה תחום מאוד מאוד קשה, אולי, כן. אולי מהקשים ביותר.
ממש. לא מתוקצב טוב, לא מתוגמל טוב, כאילו אנשים שעוסקים בו לא מתוגמלים טוב, בטח האלה שהם בשירות המדינה.
כן, והוא עומד לפגוש ביקוש שלא נראה קודם. כן.
אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, נכון. שיש, פשוט יש מלא מתנדבים שעושים את זה.
כן.
בכל התחומים של טיפול נפשי.
כן.
ממש מדברים על אלפי... אנשי מקצוע ונשות מקצוע שמתנדבים לדבר הזה. עכשיו, מה קורה כשהם כבר לא יוכלו להמשיך להתנדב ולעשות את זה?
יקרה מה שתמיד קורה בישראל, שזה...
בוא נראה.
כן, יהיה בסדר.
כן.
כזה.
ממש כך.
כן, מה כבר יכול לקרות? יפה, כן. יעקב.
אני אוהב את הפרקים עם הסוף השמח.
אצלנו תמיד זה נגמר טוב. זה מתחיל טוב, ותמיד שום דבר לא... לא קורה שום דבר רע בילדות של הדמויות.
כלום לא משתבש.
כלום לא משתבש. שום מהלכים יומרניים, שום רדיפה של כסף שמביאה למהלכים קיצוניים. כל אצלנו מאוד הולסום.
יס, אפשר להגיד. טוב, ידידי, נראה לי שעשינו את זה.
נכון.
צלחנו את הפרק השני ברלוונט, אפשר להגיד.
בגלגול הנוכחי.
בגלגול הנוכחי, יס, אפשר לומר שזה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
והיה לנו כיף גדול, בוא תן נאומי סיכום, אנא ערב.
מה אפשר לסכם? אז היה טוב.
כן.
אני נהניתי, אני אמליץ.
עושה דוח כמעט ונפגע.
כמעט ונפגע. זהו, מה יש לסכם? יודעים איפה למצוא אותנו, אנחנו ברלוונט, באפליקציות, חפשו אותנו. עד הפרק הבא, יעקב.
יאללה ביי!